סעיף ט"ז, אומר רבנו, גם מי שלא הגיע למדרגה, מדרגה עליונה של אמת, אמרנו אמת בצורה כזאת, אמת לאמיתה, שהוא כבר מאיר לו בתוך דעתו האור שמסלק את כל החושך שיש לו בראש, גם אם הוא הגיע לכל זה, אם יש בו איזה מדרגה של, אם הוא לא הגיע למדרגה הזאת, בכל זאת, אם יש בו איזה קצת אמת, איזה מדרגה של אמת, אף כי אינו מאיר בעצמו, יוכלו אחרים להאיר בו, כדי שימצא את הפתחים לצאת מהחושך. אם אין לו בכלל אמת, אין עם מי לדבר. גם אם יאירו לו ויעוררו אותו ויראו לו דרך ויוכיחו לו, הוא נשאר בתוך הבלבול שלו. אבל כשיש לו איזה מידת אמת, הוא יקשיב, הוא יצא מזה. זאת אומרת, זה אחרים מאירים בו. זה אמרנו ההבדל בין צוהר, בין אבן טוב לחלון. חלון מאירים בו מבחוץ, אבן טוב מאיר בעצמו. מדרגת האמת לאמיתה, זה שהוא כבר לא צריך סיוע מבחוץ, הוא בעצמו, בתוך עצמו, מאיר לעצמו בתוך החושך של הבלבולים, של המחשבות הזרות, מוצא את הדרך. כשרוצה האדם לצאת מהסיבובים של הסיטרא אהרה, סיבובים זאת אומרת הקשרים של סיטרא אהרה, התאוות, המידות הרעות, קושרות האדם בסיבובים, אם הוא רוצה לצאת והסיטרא אהרה מסיטה אותו לתאווה או דבר אחר, צריך לעשות פתח יציאה בדיוק באותו עניין. כלומר, עליו לדבר עם השם יתברך לאותו עניין שבו הוא נמצא. בן אדם יש לו איזה קשר שקשרה אותו סיטרא אהרה בתוך המוח, הוא נמצא בתוך חושך, הוא צריך לצאת, לעשות פתח, לצאת. הפתח זה הפה. אם הפה ידבר עם הקדוש ברוך הוא על אותו נושא שבו הוא טבוע. עיקר הצעתו של מי שנפל לחושך, שימשוך את עצמו אל האמת ויביט רק אל האמת לאמיתו, ויבקש רק על האמת לאמיתו, וכנגד זה אין שום חושך שיחשיך לו. כי ברגע שהוא ידבר אמת ויחצה רק את האמת בלב שלו, יגביר את הרצון לאמת. באמת אני רוצה רק את האמת, ריבון השולם, יש לי בלבולים, יש לי כל מיני מחשבות, יש לי כל מיני נפילות, אני רוצה רק את האמת, ריבון השולם. ידבר רק את האמת, הוא יוכל לצאת מהחושך, יאיר לו איך לצאת מהחושך. זאת אומרת, רבנו פה מדגיש ש תאיר את האמת, כי האמת היא האור שיוציא אותך מתוך החושך. באיזה מדרגה שבה נמצא האדם, אפילו הכי נמוכה ומגושמת, אפילו בתוך העבירות ושאר הרע שבעולם, ישתדל לדבר דיבור אחד של אמת עם השם יתברך, אפילו שהוא נמצא בתוך המקום הכי נמוך. שכשאדם בדרך כלל במצב הזה נסתם פה, נסתם פיו, אין לו כוח לדבר, הוא לא רוצה לדבר, עובר לו כפירות, מתרחק מהקדוש ברוך הוא בגלל המצב הרע שהוא נמצא בו, אז הוא בבעיה רצינית. אז הוא אומר, אפילו שאתה במצב איזה שאתה נמצא, דבר דיבורים של אמת, תפנה אל האמת מתוך כל החושך הזה, ואז יאיר לך האור. אף על פי שאינו יכול כמעט לפתוח פיו מגודל הייאוש והחושך שבו הוא נמצא, וידבר אפילו מילה אחת באמת מכל הלב, כגון השם הושיע, השם תעזור, הוא יגיד את זה באמת, הוא ידליק את האור בתוך החושך, ואז הוא יוכל לצאת. כאשר זוכה האדם למצוא הפתח לצאת דרכו מהחושך, יוכל לעורר בתשובה אחרים שנפלו באותה נפילה ולהוציאה מהחושך והגלות. זה יכול להיות באופן אחד שהוא מדבר עם האנשים אחרי שהוא הוציא את עצמו מהחושך על ידי האמת, אז הוא יוכל להעיר באחרים, ויכול להיות גם בלי שהוא יעשה כלום. עצם זה שהוא יצא מהחושך והאיר לעצמו את האמת, האור שלו מתפשט, ומי שנמצא בסביבה או יותר רחוק, האור יגיע אליו גם ויעשה את העבודה. כי אנחנו לא רואים את זה, אבל האדם מייצר אנרגיות. רבנו אומר זה שכליים, זה נקרא מלאכים. הוא מייצר במחשבות שלו, בהרגשות שלו, הוא מייצר אותם, והם מתפשטים באוויר, מתפשטים בסביבה באמת. לכן כשאתה מתקרב לאזור שיש שם אנשים שהם בשמחה, אתה תשפע. ולהפך, אם יש מצב לא טוב, אז אנשים משפיעים, פחד, אז אנשים משפיעים את הפחד שלהם על מישהו אחר שנמצא באזור, בלי לדבר איתו. כי יש יחסי גומלין בין בני אדם, בין בעלי חיים, בינו לבין בעלי חיים גם. רבן אומר בתורה סמך ג' הרועה צון, הוא מנגן לשמח את עצמו, כדי שהשמחה תסלק את האנרגיות שמתפשטות מהבעלי החיים אליו. כי הם בעלי חיים, בהמות. אז הם, יש להם נטייה לבהמיות, אז זה יכול להשפיע עליו, ולכן הוא צריך לנגן. יש 12 נוסחות התפילה. כלומר, 12 שערים, סגנונות, שדרכם התפילה יכולה להשפיע. כל שבט ושבט יש לו נוסח משלו. מה זאת אומרת? התפילה צריכה להיות רצינית, אמיתית, בכל הלב. אז כשנותנים לאדם את התפילה, הוא צריך להתפלל בסגנון שלו. זאת אומרת, באופן הדיבור שלו, במנגינה שלו, בצורת הביטוי שלו, בשפה שלו שהוא רגיל בה, כדי שזה יבקע את המסכים ותפילה תהיה רצינית, אמיתית, מכל הלב. אם למשל הוא, יש לו סגנון מסוים בטבע שלו, והוא עכשיו מחכה מישהו אחר, בגלל שהוא רואה שככה מתפללים אחרים, אז הוא מנסה לחכות אותם, אז זה לא אמיתי. זה לא רץ, זה לא עובר, זה לא זורם. התפילה צריכה להיות דרך השבט שלך, דרך הנוסח שלך. הנוסח, זאת אומרת, סגנון הבאה שלך שהיא, כמו שאתה מביע דברים בסוגים מסוים, דיבור מסוים, צורת דיבור מיוחד, שאתה מדבר עם אנשים, כשאתה רוצה לשכנע מישהו, אז יש לך דיבור מסוים, שזה בדיוק זורם ופועל. אותו דבר בתפילה, תתפלל דרך השער של השבט שלך, בנוסח שלך. יש 12 נוסחות לתפילה. צריך אדם להעלות תפילתו דרך השער של השבט שלו, היינו שיתפלל בסגנון הקרוב לליבו, כי דרך שער אחר לא יעלו התפילות. צריך לזהות את זה. לפעמים אתה יודע, בן אדם פעם מתפלל ככה, פעם מתפלל ככה, ויש לפעמים פתאום אתה מרגיש בלב איזה הערה, ואתה מדבר את המילים במנגינה מסוימת ובאופן מסוים, ואתה רואה שזה איזה יופי, זה זורם, זה הרגשה טובה באה לך, זה השער שלך. צריך להשתדל תמיד לחזור על אותו אופן של ביטוי שהוא פעל טוב ועבר טוב, וכאילו התפילה נשפכת לך, כמו שהגמרא אומרת, אם שגורה תפילתי בפי, סימן שהוא מקובל. זה הרבי חנינא בן דוסא, שבאו חכמי ישראל, שלחו אליו, לא היה גשם, וידעו שהוא, התפילות שלו רציניות, יודע איך להתפלל, פנו אליו, תתפלל, שירד גשם. הם היו בדרך, לפני שנכנסו אליו, הוא שלח את השמה שלו, הולך תגיד להם שילכו, הכל בסדר. כבר התפללתי וירד גשם. אמרו לו, איך אתה יודע? אמר, יודע אני, אם תפילתי שגורה בפי, יודע אני שהוא מקובל. ראיתי שהיא זורמת לי, התפילה. זאת אומרת, זה סימן שהיא תתקבל. היא דיברה, תפילה שיצאה לו מכל הלב, אמיתית. יש שלושה עולמות. עולם המלאכים, היינו עולם של שכליים בלי גוף. למשל, מה זה שכל בלי גוף? הרגש הזה של אהבה, מושג שנקרא אהבה. זה נקרא שכל. באהבה, אהבה זה שכל. שהוא פועל בצורה כזאת שיהיו לך רגשות מסוימים, תתנהג בצורה מסוימת, זה שכל שגורם לחיבור בין אנשים, זה נקרא אהבה. זה, הוא בלי גוף. זה דבר מעורטל. עכשיו הוא מתלבש בתוך גוף, בגוף שלך, אז אתה אוהב. אז ושלום ההפך. יש שכליים שליליים, כמו שנאה. שזה נקרא שדים. המלאכים נקרא השכליים הטובים, והם נקראים שדים. אז זה עולם אחד. עולם השכלים זה בלי גוף. עולם הגלגלים זה הכוכבים והמזלות וכל המערכת העליונה שבשמיים שנקראת עולם הגלגלים. עולם של השכלים עולם השכליים הוא אחראי, השכל שנמצא בתנועה של הכוכבים. יש להם תנועה מסודרת, עם שכל. למה לפעול לפה ולמה לזיף? כל העניין הזה. כמו תנועת כדור הארץ. זה עם שכל. הוא מסתובב על צירו, ויש לו איזה סיבוב שלו, שזה עם שכל. מה השכל שיוצא מזה? זה גורם לעונות השנה. זה גורם לחושך לילה ויום. אז זה לא סתם סיבוב, סיבוב עם שכל. אז השכל הזה הוא נקרא המלאך האחראי על הגלגל הזה של כדור הארץ. וכל כוכב וכוכב יש לו שכל שהוא המלאך שלו. ויש העולם הגשמי. זה שלוש עולמות. עולם השכליים, עולם הגלגלים ועולם הגשמי. עכשיו השכל שהוא האחראי על הפעולה הזאת, הוא מתנהג, גם הוא יש לו מישהו שמשפיע עליו, הוא מתנהג על פי המלכות. המלכות זה החוכמה האלוקית. החוכמה האלוקית שהיא הקדוש ברוך הוא, שהוא מנהיג את כל המערכות בשני אופנים. יש הנהגת הטבע, שזה שכל קבוע, שהוא חוזר על עצמו, ויש מעל הטבע, שפתאום ההנהגה הטבעית משתנה מהרגילות שלה. זה מעל הטבע, זה נקרא נס, או בתוך הטבע. והשם יתברך מהיה ומקיים את כל המציאות ברצונו, כי הוא השכל הכללי שמעל הכל. ומי שזוכה לאמת, כמו שדיברנו על מדרגת אמת לאמיתה, על ידי זה נכלל בהשם יתברך, הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא, על ידי הענווה, על ידי תיקון המידות, על ידי שהוא יש לו יראת שמיים, אהבת השם. אז כל המושגים הרוחניים האלה הם גורמים לך לחיבור לקדוש ברוך הוא, לייחוד, התאחדות. כשאתה מתאחד עם הקדוש ברוך הוא, אז מה שאתה אומר זה הקדוש ברוך הוא אומר, ומה שהוא אומר זה אתה אומר, זה אחד. אז יוצא פה שבתפילה שלך שאתה מתפלל, להיות ואתה במדרגה הזאת של חיבור עם הקדוש ברוך הוא, התפילה שלך היא הדיבור של הקדוש ברוך הוא, הפקודות של הקדוש ברוך הוא שפועלות על המלאך, שאחראי על הגלגלים, שאחראים על העולם הגשמי, על כל הפרטים שלו. ומי שזוכה לאמת, על ידי זה נכלל בהשם ידבר, ושותף גם הוא בקיום העולם, ונותן שפע וחיות לכל שלושת העולמות. כי זה עובר השפע יורד לשלושת העולמות. השפע, הכוח, האנרגיה הזאת מהתפילה, באה אל המלאך, אל השכל, השכל משפיע על הגלגלים, והגלגלים על העולם הזה. כמו שחזל אמרו, כל עשב ועשב יש לו כוכב שאומר לו גדל. לכל אדם יש כוכב בשמיים, איך שאומרים ככה, בסלנג. זאת אומרת, עכשיו, הטעות של עובדי כוכבים ומזלות, שהם נעצרים בכוכב וחושבים שהוא עצמו הכוח. הם לא מבינים שיש מעליו שכל, חוכמה, שהיא הכוח שמפעיל את המנגנון הזה, ומעליו יש את דבר השם, דיבור של הקדוש ברוך הוא, שהוא אחראי על זה, ודיבור של הקדוש ברוך הוא זה תפילת השם כביכול, וכשאנחנו במדרגה הזאת, תפילתנו היא תפילת השם, אז כשאנחנו מדברים, אנחנו עושים שינוי. כמו שסיפרנו על רבי הנינה בן דוסה, שבדיבור שלו, בתפילה שלו, הוא הוריד גשם. אותו דבר, כל שאר הדברים שבאים לצדיקים. תפלל על רפואה, תפלל לי על פרנסה, חסר לי זה. כי כשהוא במדרגה הזאת, אז הוא יכול לעשות שינוי. לתת כוח לשכלים, למלאכים שיפעילו את המערכת. צריך לדעת איך ללחום עם חרב התפילה. התפילה היא נקראת חרב. כי איתה הוא פועל, מוציא לפועל, מנצח את המלחמה שיש לו בעולם. במיוחד המלחמה נגד המלאכים הרעים. מה זה המלאכים הרעים? בתוך האדם יש מלאכים רעים. זה נקרא שכליים רעים, מחשבות רעות, מידות רעות, שהם מייצרים רע. יצר הרע מייצר רע בעולם. אם האדם לא היה מייצר רע, העולם היה מאוד שלם ויפה בלי שום רע. אז חרב התפילה, עם התפילה אתה מדבר ומפעיל ומנצח את המלחמה נגד המלאכים הרעים, היצר הרע של האדם. אז צריך לדעת איך ללחום עם חרב התפילה, כלומר שלא יפעיל על ידי תפילתו מה שלא צריך. יש לך כוח, אז מה, תעשה נזקים? תתפלל לדברים לא, לא רציניים, לא, לא נצרכים, זה בזבוז. כי צריך לדעת איך ומתי להשתמש עם הכוח הזה, ולזה זוכים על ידי משפט. משפט זה קו אמצעי, זאת אומרת שהאדם יש לו, יש לו במוח את כושר השיפוט, כושר השיפוט לזהות בדיוק מה כן, מה לא, מי צודק, איזה, איזה מחשבה צודקת בראש שלו, איזה מחשבה לא צודקת, ולפי זה הוא פועל. עוברות לנו הרבה מחשבות בראש, אפילו כשאתה הולך לקנות משהו. עוברת לך מחשבה בראש, תקנה. המחיר הוא כזה, כן תקנה, אל תקנה. אתה צריך להיות שופט, להחליט מי צודק מהמחשבות שלך. יש פה שני צדדים שדנים ביניהם, ואתה צריך להחליט, השופט. אז זה כושר המשפט, זו תכונה שבלעדיה החיים הם מרורים, בן אדם שופט לא נכון. ואז יש לו את כל ההצרות והנזקים שיש בחיים וההפסדים נגרמים משיפוט לא נכון. אז צריך, זה זוכים על ידי כושר המשפט. כלומר שיהיה לו דעת לשפוט בצדק, שיהיה לו קו אמצעי, זה נקרא קו אמצעי, קו המשפט, בכל דבר שלא יהיה קיצוני לשום צד. ולדעת הזאת מגיעים על ידי שידון וישפוט את עצמו, על כל מעשיו בהתבודדות ושיחה באלון לבן קונו. כך הוא משכלל, מפעיל את כוח השיפוט שלו שיהיה צודק, אמיתי. הוא משכלל אותו על ידי מה? שהוא מתאמן בלשפוט. את מי הוא משופט? את עצמו. הוא דן בעצמו, לא מעלים עין מההתנהגות שלו ומהלך החיים שלו. זה שאתה יושב כל יום בהתבודדות זה דבר נפלא. אתה כל יום עושה חשבון נפש, סוגר את היום, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לשחזר את כל מה שהיה, ריבונו שלום, היום עשיתי ככה, היום צעקתי, היום העלפתי את זה, היום עשיתי ככה, ואתה מתחיל לדון בזה, למה עשיתי את זה, זה היה בסדר, לא בסדר, מתחיל לדון, אתה הופך להיות שופט של עצמך, אתה מתאמן, וכשאתה עומד מול הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להיות שופט שקרן, כי אתה יודע, יש פה מישהו שיודע בדיוק את האמת, הוא יודע בדיוק את ההרגשות שעברו לך בשעה שעשית את הדבר, אתה יכול להגיד, לא, אתה יודע, להעלים, ככה לשפוט לא נכון, להגיד, שמע, אני העלבתי אותו בגלל שהוא צודק, הוא לא צודק, מגיע לו, וזה וזה וזה. כשאתה עומד מול הקדוש ברוך הוא, שאתה יודע את הרגשות הלב שלך, אז אתה יודע שאתה חייב להגיד את האמת פה, כי הוא יודע את האמת, שהסיבה הזאת שאתה עכשיו, נגיד, העלבת אותו, לא בגלל התירוץ שאתה מסביר לעצמך, מנחם את עצמך, מרגיע את, את המצפון שלך. אלא יש סיבה אחרת, אמיתית, שהוא יודע אותה, אז אתה חייב לבוא להגיד את האמת. אתה אומר את האמת, טעיתי, היה ככה, זה בגלל ככה, בגלל ככה. אתה נהיה שופט צדק, אמיתי. ברגע שאתה מתאמן בהתבודדות, אתה הופך להיות שופט אמיתי בכל החיים שלך. אז אתה אדם שהולך לך יופי, הכל מסתדר. על ידי שידון וישפוט את עצמו, על כל מעשה בהתבודדות, שיחה בינו לבין קונו, לפני הקדוש ברוך. בכל דבר טוב הממוצע, זה השלמות. זה נקרא שביל הזהב, זה נקרא מידת המשפט, זה נקרא מידת האמת, זה נקרא בתורה יעקב, זה נקרא תפארת, זה נקרא תורה, כל השמות האלה זה שמות מקבילים לאותו עניין. וזה נקרא הממוצע. כי טוב תורה עם דרך ארץ. זה הקו הממצאי. תורה, רוחניות עם דרך ארץ, גשמיות, לחבר את שניהם ביחד, ואז הגשמיות, הבהמיות, היא מגיעה לאמצע. אם לא, אז האדם נהיה בהמי כמו הבהמה ממש. אנחנו אוכלים, הם אוכלים. אז מה ההבדל? אבל ברגע שאתה את הטבעים הבהמיים שהם מוכרחים לחיים של האדם, אם אתה מביא אותם לאמצע, מקרב אותם יותר לכיוון הרוחניות, איך אנחנו עושים את זה? על ידי זה שאתה לא מתנפל על האוכל. הלכה אומרת לך, קודם כל, לך תטול ידיים. לאדם רעב, אתה יודע, הוא תופס את הסנדוויץ' בולע. עם ידיים לוכלכות, לא מעניין. הלכה אומרת לך, לא, שום דבר, אתה לא יכול להתחיל לאכול לפני שאתה נוטל ידיים. אתה נוטל ידיים, אתה עכשיו צריך לברך את השם שנתן לך המוציא לחם מן הארץ, או בורא פרי העץ, או מה שאתה שותה. אתה מברך על זה. זאת אומרת, אתה מכניס את הרוחניות עכשיו לתוך האכילה הגשמית. הבהמית, העלית את הבהמיות למדרגה רוחנית. וכן בכל התנועות של האדם, בכל העניינים של האדם, התורה נתנה הלכות וחכמים הוסיפו גם כן עוד הרבה, כדי שתתיישר לאמצע. הבהמיות תהיה באמצע. כלומר, חוכמה והשירות. צריך חוכמה וצריך גם פרנסה. צריך תורה, צריך דרך ארץ, זה קו האמצעי לקיום האדם. אז בכל דבר טוב הממוצע. הרמב״ם אומר שזה גם הדרך האמיתית במידות. המידות צריכות להיות באמצע. אסור לאדם להיות קמצן, ואסור לו להיות פזרן. צריך להיות באמצע. טוב יותר מדי, אומר רבנו, זה לא טוב. טוב וגם לא רע, אבל באמצע. לדעת בהתאם למצב כמה להשפיע טוב וכמה להשפיע יותר מצד הדין. בכל דבר ודבר, וזה חוכמת חיים, זה לא דבר קל. אתה אומר לבן אדם וזהו, יש לי את זה. זה חוכמת חיים לדעת את המינון הנכון. כמה לשים מכל טיפה, מכל צד, כדי להגיע לקו האמצעי. לכן כשמתפלל על איזה דבר, יתפלל על הממוצע ולא יבקש על דברים קיצוניים. תורה קוף יוד ג' ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. זה משנה באבות. שנפרעים מן האדם משלמים לאדם עבור הדברים הרעים שהוא עשה מדעתו ושלא מדעתו. זה פלא, איך אפשר? או מדעתו שהוא יודע או שלא מדעתו שהוא לא יודע. איך זה מצב כזה שזה מדעתו ולא מדעתו ביחד? אז אומר רבנו, שם הבעל שם טוב, קודם שנגזר איזה גזר דין בעולם, שזה נפרעי עם האדם, כשאדם עושה טעות, אוטומט, בא לו רע. כשאדם עושה רע, אוטומט בא לו רע. משהו רע בא לו. אפילו בהרגשה, שזה דבר רציני מאוד, חשוב מאוד. אדם עשה איזה מעשה לא טוב, המצפון שלו מכה אותו, זה הרגשה לא נעימה בלב. אז הנה הוא מקבל על המקום את עבור הדבר הרע. ולהפך, אדם עושה דבר טוב, עושה צדקה, הוא שמח, מרגיש טוב. זאת אומרת, משלמים לאדם מיד. אז קודם שנגזר איזה גזר דין על איזה דבר רע שעשה, שואלים את כל העולם אם מסכימים לפסק דין הזה. כל העולם זה כל מי שמכיר את אותו אדם שעכשיו צריך לבוא עליו איזה דין מול המעשה הרע שהוא עשה. מה זה שואלים את כל העולם? שואלים את האנשים שמכירים אותו. איך שואלים? תראה, החבר'ה מדברים ביניהם, שמעת? ראובן עשה ככה וככה, שמעת עליו? או שומעים בחדשות על מישהו שאפילו לא מכירים. זה נקרא שואלים את כל העולם, אפילו לא מכירים אותו אישית, אבל מכירים סיפור שלו. תשמע, הוא עשה ככה וככה. אז עכשיו אנשים מדברים ביניהם, הדיבור שהם מדברים ביניהם, זה הפסק דין. איזה בן אדם זה ככה עשה, מגיע לו, אני אומר לך ככה וככה. פסקו עליו דין. זה נקרא שבשמיים שואלים את כל העולם מה דעתם, מה מגיע לבן אדם. משמיעים להם את הסיפור באיזשהו אופן, איך החדשות, איך איזה חבר סיפר לחבר, או איזה אינפורמציה הגיעה אליו על אותו אדם שעשה את מעשה רע מסוים, ועכשיו הוא שופט, בלי להרגיש, בלי לדעת שהוא השופט. ועכשיו, זה לא רק אחד, זה מצטרף פה הרבה שופטים, ויש רוב מול מעט. הפסק דין יצא לפי הרוב. מה אומרים הרוב? ככה יפסקו עליו. אז זה אומר הבעל שם טוב. קודם שגוזרים איזה גזר דין על האדם, שואלים את כל העולם, אם מסכימים לפסק הדין הזה. וגם את האדם שעליו נגזר הדין, גם שואלים. את אותו אדם. איך שואלים אותו? יבואו לשאול את הבן אדם, תשמע, עשית ככה וככה, אנחנו רוצים לתת לך ככה וככה. מה הוא יגיד? הוא ילמד זכות על עצמו, תשמעו, לא, 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 זה יותר מדי, אני הייתי עצבני, תבינו אותי, היה קשה לי, היה ככה, הוא ילמד זכות על עצמו. תמיד, אפילו שהוא ימציא איזה משהו, להגיד שהוא בסדר. אז איך שואלים אותו? שואלים אותו, זה נקרא, שפוסקים את הדין בדעתו. ולא בדעתו, שואלים אותו, אבל הוא לא יודע ששואלים אותו על עצמו, שהוא הנידון. איך? שומע סיפור. הוא עצמו שומע סיפור על מישהו מסוים, שהסיפור על המישהו המסוים זה אל הסיפור שלו, ואז הוא, עכשיו הוא שופט את אותו אדם. תשמע, ככה עושים, מגיע לו ככה, מגיע לו ככה. אומר לו, יפה מאוד, אתה פסקת על עצמך את הדין, כי אתה זה הוא, מה שהוא עשה זה אתה עשית. לפעמים זה לא כל כך זהה הסיפור, אבל מהבחינה שלו, באיכות שלו, זה אותו דבר. למשל, חזל אמרו, כל המעליב פני חברו ברבים, המלבין פני חברו ברבים, הרי הוא שופך דמים. רוצח. כשאתה מעליב בן אדם, אדם, הסומק יורד לו מהפנים, הוא נהיה חיוור, ולהפך עולה אדם. אז זאת אומרת, זזת לו את הדם, שפכת לו את הדם. השפיכות דמים זה רצח. טוב, אז הוא עשה את הדבר הזה, העליב מישהו בצורה רצינית, ופגע בו ושפך את דמו. יופי, עובר כמה ימים, הוא שומע עכשיו בחדשות על איזה אחד שעשה רצח אכזרי, אז הוא, מה זה? שופט אותו? ככה עושים? והוא שופט את עצמו, הרי אתה שלשום עשית גם כן שפיכות דמים. אבל הוא לא מזהה שזה אותו דבר. זאת אומרת, שאלו אותו על ידי זה שהשמיעו לאוזניו את המקרה שקרה, וזה לא בדעתו, כי הוא לא יודע שמדובר עליו. אז דנים את האדם בדעתו ושלא בדעתו. רבנו מביא את הדוגמה שמסופרת בתנך. דוד המלך, שהיה לו עסק עם בת שבע, אשת אוריה אחיתי שר הצבא שלו, לקח אותה אליו, אז היה חטא. אבל בשחזל אמרו כולו שאומר דוד חטאינו אלא טועה, אבל בפשט היה שם משהו לא בסדר. אז הקדוש ברוך הוא אמר לנתן הנביא, לך תוכיח את דוד המלך שיחזור בתשובה. טוב, עכשיו נתן הנביא לבוא לפני המלך להוכיח אותו, זה לא דבר פשוט. מלך כל יכול. אז איך יבוא למלך להוכיח אותו? עכשיו המלך, חוץ מזה שהוא היה המצביא והמלך, הוא היה גם השופט העליון. הדברים הקשים, המשפטים הקשים, שבית הדין לא הסתדר איתם, היו מעבירים לבית הדין העליון, זה המלך. בא נתן הנביא למלך כרגיל. המלך תמיד, נתן הנביא היה נכנס אליו, המלך היה מתייעץ איתו בכל מיני נבואות, כל מיני דברים. נתן הנביא בא מספר למלך סיפור, תמים לכאורה, ודוד הבין שהוא בא להתייעץ איתו. הוא אומר לו, תשמע, זה נקרא סיפור של כבשת הרש. יש איזה עשיר אחד, ויש לו שכן עני. שכן העני הזה, יש לו כבשה אחת, שהוא ממנה לוקח חלב, מפרנס את הבית שלו, אין לו עני, מרוד, מסכן, יש לו כבשה אחת. והעשיר, יש לו שפע. יום אחד באו אורחים לעשיר, באכזריות, הלך לקח את הכבשה של הרש, שחט אותה, עשה אותה לאורחים שלו ארוחה. דוד המלך שומע את הסיפור הזה, ישר פוסק את הדין, אומר לו, בן מוות האיש הזה, איך עושה דבר כזה? נתן נביא אומר לו, אתה איש. דוד שמע, אתה איש, התלבש לו סיפור. אתה חסר לך נשים? דוד המלך, 18 נשים יש לך, 400 פילגשים, בת שבע, לקחת לאו, יש לו אחת. בן מוות האיש הזה, אתה פסקת את הדין על עצמך, כך הוא אמר לו. זאת אומרת, דוד פסק את הדין בלי שידע שזה על עצמו. טוב, דוד המלך מיד קרא את בגדיו, קלט את הטעות שלו. אתה יודע, לפעמים אדם עושה טעות והכל כזה מעורפל, והוא זורם ושוחח וכאילו לא קרה כלום. עשה תשובה, בכה, עשה תשובה מכל הלב. עשה תשובה מכל הלב, נמחלו כמובן, אבל העונש היה שהבן שלו נפטר. אז הנה, מפרעים מן האדם מדעתו ושלו מדעתו. אם ישאלו את האדם אם הפסק דין שהחליטו לגזור עליו הוא אמת, הוא יכחיש ויאמר שלא מגיע לו דין זה, וימצא נקודות זכות על עצמו כדי להיפטר מהדין. לכן מתאים אותו ולא מגלים לו שהמקרה מובל לפניו לדיון הוא עליו עצמו, כמו שכתוב בתנ"ך, אשר בה נתן הנביא וכולי, כמו שסיפרנו. זה מופיע בשמואל ב' הסיפור הזה. העניין, אומר רבנו, עמוק עמוק, איך שואלים כל אדם מהי דעתו על גזר דין שמביא לפניו. זאת אומרת, זה בצורה מוסתרת שקשה לך לזהות.
להתכונן, לא יכול.
אתה לא יכול להתכונן לזה, לשמועות שאתה שומע, לחדשות, לדיבורים שאתה שומע, ולכל מה שקורה, אפילו אם אתה לא שומע, אתה רואה איזו סיטואציה מסוימת, ואתה יכול פתאום להביע את דעתך. אתה פוסק דין, ויכול להיות שזה על עצמך. אז העניין עמוק מאוד, איך שואלים כל אדם מהי דעתו על גזר הדין שמביא לפניו. כי בכל הדיבורים, אומר רבנו, ובכל הסיפורים שאדם שומע בחייו, כאילו דרך אגב, יכול להיות ששם מוסתרת השאלה, מה דעתך, מה לדעתך פסק הדין במקרה הזה? והאדם לא יודע ששואלים אותו על עצמו, לכן צריך להיזהר בזה מאוד, לבלי לגמור את הדין, ולהביע דעתו בעניין, עד שישנה וישלש, כי הוא סכנת נפשות. אין פה סיפור, פסקת, גמרנו. אם אתה בעצמך פסקת על עצמך, מה יש פה עוד לדבר? רבנו אומר, סכנת נפשות. לכן, תמיד ללמד זכות, תמיד לחפש את הצד החיובי, תמיד להגיד אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה, ככה. לא להלבין את הדבר הרע. הדבר הרע, לזכור, הוא רע. אני מסכים שזה רע. אבל תדע מה קרה באותו רגע, לך תדע מה עשו, לך תדע בן אדם איבד את דעתו באותו רגע שעשה את הדבר הרע, איבד את דעתו, מה אתה יכול לדון אותו בן אדם? אפילו בית משפט שולחים לפסיכולוג לפני שדנים את הבן אדם אם הוא ראוי למשפט, אם הוא איבד את דעתו מה נשפוט אותו? שולחים אותו לבתי חולים במקום לכלא. הרבה אפשרויות יכולות להיות סביב מקרה שבן אדם עשה משהו, אפילו דבר קטן, שיש פה נקודות זכות לטובתו. אז רבנו אומר, תשלש ותבדוק ותשלש לפני שאתה פוסק דין, לפני שאתה מביא בדעתך, ובדרך כלל הכי טוב ללמד זכות, למצוא את הנקודות הטובות, וראש קטן, מי אני שאני אשפוט? מה אני צריך לשפוט? מי אני שאני אשפוט? עכשיו, מה קורה? תשים לב את המצב שיש בעולם היום. מה המצב? כולם תחת מידת הדין. כולם סובלים, כולם מתייסרים. למה? כי כולם פוסקים על כולם את הדין הרע. אז כולם בחבילה.
יש תרבות כזאת להביע דעה.
לא רק להביע דעה.
נביא בבית ספר הזה, בית ספר דתי. יש ממש שיעור של זה. מיוחד לזה. איך ללמד אותך, איך להביע את הדעת שלך, איך להתווכח, איך לנצח.
כן, אבל אני אומר את המצב שאתה רואה היום, שכולם תחת מידת הדין. על כל צעד אפשר לשקוט לאנשים, על כל צעד. ממה זה נובע? שאחרים דנים אותו כל הזמן והוא לא יודע. מביעים עליו דעה, אנשים, נכון? אז דנו אותו.
כן.
ואותם דנים, כי אחרים מדברים עליהם.
כן.
וזה מדבר על זה, וזה מדבר על זה, וזה מדבר על זה, וזה... כולם תחת מידת הדין, כולם שופטים את כולם, וזה ככה נראה העולם. סבל. הנה זה המצב. תורה קוף י' ד' המחסה שמיים בעבים, המכין לארץ מטר, מחסה את השמיים בעננים, מכין לארץ מטר. על ידי כיסוי השמיים בעננים, בא מטר. לצדיק, שיש יראת השם ואהבת השם, זה צדיק שאמרנו, כמו שאמרנו מקודם בהתחלה, הוא דבוק בקדוש ברוך הוא. יראת השם, אהבת השם, זה חיבוך. אהבת השם זה הלב שלך מלא בקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא בלב שלך, אתם אחד. אותו דבר יראת השם. יראת השם זה יראת הרוממות. יש לך ממנו יראה מהרוממות שלו, מהגדולה שלו, מהחוכמה שלו. אתה ירא ממנו, לא ירא מפחד מהעונש. מעריץ. אז הצדיק שהוא במדרגה הזאת, יש את הידיים שבהם הוא יכול לקבל את השפע ולהורידו לעולם. ידיים זה כלי שמקבל את השפע. ביד ימין אתה מקבל את השפע, רבנו אומר, יד שמאל אתה מעביר הלאה את השפע. אז כשיש לו יראה ואהבה, יש לו יד ימין ויד שמאל, לקבל את השפע מלמעלה ולהוריד אותו לעולם. טוב מאוד לצדיקים להיות גנוזים ולא מפורסמים, כי על ידי זה הם יכולים לקבל שפע ורוב טובה להוריד לעולם, כי אין המקטרגים יודעים ומכירים צדיקים אלו, הם לא מפורסמים, ואין מי שימנע מהם להוריד השפע. מי זה המקטרגים? המקטרגים זה בני אדם. אנחנו קוראים להם מקטרגים, אנחנו קוראים שדים, זה מושגים לרוע שיש בעולם. שדים שאנחנו מדברים, זה לא מדובר על אחד עם כנפיים ועיניים פה וכל מיני, זה מושג. רק אלה הגויים ציירו את זה בציורים כאלה, אתה יודע, של עם כנפיים ושחור ויש לו עין במצע וקרניים, זה דמיונות. אבל זה מדובר על מושג, מושג שנקרא שד, זה דברים רעים. אז המקטרגים, האנשים, רואים בן אדם מסוים, תמיד יש מישהו ש... שטויות, מה אתה עושה ממנו משהו? והוא צדיק. מה אתה עושה ממנו משהו? עזוב פורים, הוא התפלל, הוא עזר לרפות מישהו. לא, שטויות, זה נקרא קטרוג. הקטרוג הזה מונע מהצדיק להוציא לפועל את השפע. נגיד רפואה, מה שהוא רוצה להוציא. זה הקטרוג מפריע. אז הקדוש ברוך הוא, מה עושה? אז לכן רבי אומר, טוב לצדיקים להיות גנוזים ולא מפורסמים, ואז בשקט הם מתפללים, הם יושבים בוכים בלילות, מתפללים לקדוש ברוך הוא, שמעו איזה מקרה שמישהו קרא לו ככה, אז הם מתפללים לקדוש ברוך הוא, תרחם עליו, תרחם על המשפחה הזאת, עכשיו חס ושלום קרה להם איזה אסון, אז הם יושבים עליו שבעה, תנחם את המשפחה, הוא לא מכיר אותם באופן אישי, אבל הוא שמע, מתפלל לזה, שמע פה בן אדם קרא לו ככה, רפואה, שיהיה לו רפואה, אז אין לו פרנסה, יש זוגות שאין להם מלחמה, שלום בית, ריבונו שלם, תעזור להם שיחיו. זה הצדיק, מה זה צדיק? בזה הוא עוסק, הוא לא עוסק בעניינים שלו, אין לו את העניינים שלו, הוא במצב רבנו אומר של מסירות נפש, מסר את עצמו, שכח מעצמו, הוא לא קיים, לעצמו הוא לא קיים, הוא קיים בשביל כל העולם, הוא יד של הקדוש ברוך הוא, הפך את עצמו להיות יד של הקדוש ברוך הוא, של החסד, של השפע. אז טוב מאוד הצדיקים להיות גנוזים ולא מפורסמים, כי על ידי זה הם יכולים לקבל שפע ורוב טובה להוריד לעולם, כי אין המקטרגים יודעים עליהם. אז זה פירוש הפסוק שהתחלנו בו. עם חסה שמיים בעבים, השמיים הם הצדיקים. מחסה אותם בעבים, בעננים, הם מוסתרים מהעולם. עם חסה שמיים בעבים, הנותן לארץ מטר. כשהם מחוסים, אז הם יכולים להוריד מטר לארץ. כלומר שפע, בריאות, הצלחה וכו'. צדיק שהוא מפורסם, הוא מוכר, אז הם קטרגים מונעים ממנו להוריד את השפע לעולם, לכן השם יתברך מכסה עליהם. עוד צורת כיסוי שיש על הצדיקים, אם הוא כבר מפורסם, אז הקדוש ברוך הוא עושה עליו כיסוי. מה הכיסוי? שמעמיד עליהם בני אדם שיחלקו עליהם, ועל ידי זה ממעיטים ממעלתם. זה קצת סותר את מה שאמרנו בהתחלה. בהתחלה אמרנו שהקטרוג מונע, נכון? הקטרוג מונע מהם את השפע. ועכשיו פה הקטרוג עוזר לשפע. הקטרוג שמקטרגים עליהם, מכסים עליהם, הם מוסתרים, הם כלומניקים. הקטרוג שמדברים עליהם רע, האנשים הזה הם סתם, הם לא צדיקים. אז הם יכולים להוריד את השפע. פה, בשיחה הזאת. בשיחה הקודמת, רבנו אמר בראשונה, שהקטרוג מפריע. טוב מאוד לצדיקים להיות גנוזים ולא מפורסמים, כי על ידי זה הם יכולים לקבל שפע. כי אין המקטרגים יודעים ומכירים צדיקים אלו, ואין מי שימנע מהם להוריד את השפע. טוב, בעזרת השם הסתדרו לנו שתי השיחות, שתיהם אמת. רק איך הם מסתדרים? תורה קופתת וו. ויעמוד העם מרחוק. זה בהר סיני, באמצע קבלת התורה, קבלת הדעת, הפעם הראשונה שהיה להם גילוי אלוקות בצורה מדהימה, ראו בעיני השכל, העם רואים את הקולות, בעיני השכל ראו את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, התעמק להם בצורה שרבנו אומר, כשמתעמק לאדם הקדוש ברוך הוא בלב, הוא חי בעולם שהוא רואה בו את הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל. בהר סיני הייתה מדרגה כזאת שזה נקרא נבואה. אז ויעמוד העם מרחוק, הם תרחקו מהפחד, מהריבוי אור, מהעוצמה, שלא יכלו לסבול, המוח שלהם לא יכול לסבול את העוצמה של הגילוי הזה, התרחקו, 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 כדי שלא יהיה להם ריבוי אור.
רגע, ממה התרחקו?
מה?
ממה התרחקו?
מהקדוש ברוך הוא.
לא מאיזה משהו מקום כלשהו, הרי ברגע ש...
בסדר, אבל מה שכתוב בפסוקים, ויעמוד העם מרחוק, רחוק מהר סיני, בעת קבלת התורה, לא יכלו לעמוד צמוד למעמד, זאת אומרת, לא יכלו לקבל את האור הזה, לראות את הגילוי הזה בצורה כל כך מאומתת, אז הם התרחקו. התרחקו, זאת אומרת, שהיה להם בתוך הראש כל מיני הפרעות לא לזהות את העוצמה הזאת. ודרך אגב, בניית העגל, העבודה זרה שהם עשו, זה עוד מסך שהם עשו, כי הם לא יכלו לסבול את הגילוי שיש כזה דבר בעולם, הקדוש ברוך הוא. אז ישר הם קפצו לעבודה זרה, לעבודה זרה העלים עליהם את האור הזה, כי הם לא יכלו לסבול אותו. לא היו להם עדיין כלים בנויים לזה. אז ויעמוד העם מרחוק, משה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. משה ניגש, היה יכול להיכנס לתוך הערפל, לתוך הכיסוי ששם היה האלוקים. זה הפסוק בשמות. אז אומר רבנו על פי הפסוק הזה, מי שהולך בגשמיות כל ימיו, הוא בבהמיות, בחומר, ואחר כך רוצה ללך בדרך השם, רוצה לקבל את האור, לקבל אור כזה, אז עכשיו עוד יותר מסנבר. אדם שבא מחושך לאור, זה סנבור. בהמיות, גשמיות, חובריות, זה חושך מול רוחניות. הוא בא לשיג רוחניות, זה סנבור. אזי מידת הדין והמשפט מקדרגים עליו. לא נותנים לו, עושים לו מחסום. ואומרים שאינו ראוי לפי מעשיו עד עתה לזכות למתנה הזאת. היינו להתקרב להשם יתברך ולהציל עצמו בעולם הזה ובעולם הבא, לזכות לתכלית, לא לעבור את החיים בתור בהמה, להיכנס תחת האדמה ונגמר הסיפור שלו, אלא לזכות לכל הסיפור. מי שלא חס ושלום לא זוכה, לא זוכה, אז הוא כמו בהמה, נגמר הסיפור, נכנס תחת האדמה ונגמר. לכן הם מזמינים לו, מה עושים המקטרגים? זה התפקיד שלהם. המקטרגים, הכוונה, המניעות, הפרעות, מפריעים לו במצב שלו לא להתקרב, ויש בזה גם פלוס, כדי שלא יסתנבר. לכן הם מזמינים לו מניעות שיפרו לו להתקרב להשם יתברך. מניעות, פתאום בא מישהו אומר לו, עזב אותך, מה אתה צריך את זה? בוא נהנה מהחיים. זה מניעה. בא לו עכשיו בתוך הלב, יאללה, הוא צודק, בוא נלך. או בא לו מניעות, פתאום הוא רוצה לחזור בתשובה, אז בבית מפריעים לו אישה, ילדים, מה פתאום, מה אתה משתנית, אנחנו כל הזמן רוצים לנסוע לים ואתה עכשיו תקלקל לנו, מתחילים מניעות להפריע לו וכל מיני אינסוף מניעות, כי עדיין הוא במצב חומרי כזה שלא מתאים לו. אז מה עושים המניעות האלה? המניעות האלה הם עכשיו מסייעים לו, מסייעים לו, זאת אומרת זרקו לו עכשיו פה ניסיון, תתגבר עליו, תפצח אותו, ואז אם פיצחת אותו, עלית למדרגה שכן תוכל עכשיו להיות במצב שתקבל את האור. עכשיו, לפצח את המדרגה הזאת זה לא ללכת מכות עם הילדים. יש אנשים שחושבים ככה, יש לי מניעות, אז הוא נלחם עכשיו כמו שהוא רגיל בחילוניות להילחם. זה לא ככה. אתה עכשיו נמצא בדרך השם, להילחם בפה. לבוא לקדוש ברוך הוא להתחנן, ריבונו של עולם, אני מבין את המצב שלי, כמה אני בהמי, כמה אני רחוק, שבגלל זה הבאת לי את כל המניעות האלה שלא ראוי לי להתקרב, ואני מצטער, ואני מבקש סליחה. זה התפילה, זה שבירת המניעות. לא, הוא בא לאשתו, מתחיל, מה, את לא תתני לי ללכת עכשיו לשיעור? אז הוא נלחם איתה. לא, זה לא זה. זה בדיוק הפוך, זה גורם ל... הוא נלחם בקדוש ברוך הוא בעצם שהביא לו את המדרגה. בוא תפצח את המדרגה הזאת. לכן מזמינים לו מניעות שהפריעו לו להתקרב לשם בדבר. ואם הוא מצליח להתגבר למניעות, אז הוא בונה לו כלים לקבל את אורו יתברך. אז זה עכשיו הפסוק. ויעמוד העם מרחוק, הם לא היו ראויים לקבל את האור. התרחקו. המניעות, החושך, הערפל שהיה על ההר, הרחיק אותם. זה פירוש אחר מהפשט שאמרנו מקודם. עכשיו רבנו מפרש את הפסוק הזה באחרת. ועמוד העם מרחוק, למה הם ראו מניעה, ענן, ערפל, עזוב, לא בשבילי, הלכו רחוק. ומשה, שהוא דעת, הוא חכם, ניגש אל הערפל, ניגש לתוך המניעה, לשבור את המניעה, לנצח אותה, כי שם האלוקים. המניעה עצמה היא המדרגה שתפצח כדי שתגיע לאלוקים. השם ידבר מתנהג לפי חוקי המשפט והדין והצדק. הוא ברח חוקים, אז הוא מתנהג על פי החוקים. יש לו גם יציאה מהחוקים, אבל טבע עובד על פי חוקיות. הקדוש ברוך הוא החליט שככה יהיה, והוא עומד בזה. לפעמים הוא יוצא, במקרים מסוימים הוא יוצא מהטבע כדי להוכיח שהטבע הוא לא כוח עצמי, אלא יש מישהו שולט עליו, אז בגלל זה יש גם מעל הטבע. לכן בכל כלל יש יוצא מן הכלל, כי אם היה הכל כלל, אז לא היה לנו ראייה שיש מישהו ששולט על החוקים, על הטבע. אז הקדוש ברוך הוא תמיד נהג לפי חוקי המשפט והדין, כאשר באמת האדם אינו ראוי להתקרב אליו. אז זה צודק שמידת הדין אומרת, שמע, הבן אדם לא מתאים לו, הוא גשמי, הוא חומרי, לא מתאים לו לקבל רוחניות. אז הם צודקים, זה צדק. הקדוש ברוך הוא חייב להסכים עם מידת הצדק. הוא מסכים עם זה שבאמת האדם לא ראוי להתקרב. אז הוא מוכרח להסכים לקטרוגים ולהעמיד מניעות לאדם זה. כמו שאמרנו, אך הוא אוהב ישראל, יש לו אהבה. אז הוא חייב לעשות משהו מתחת לשולחן. פרוטקציה. אבל הוא לא יכול לעשות הפרוטקציה בגלוי. הרי אתה קבעת את החוקים, עכשיו אתה עובר על החוקים האלה? אתה לפי החוקים אומר מי שלא מגיע לו, לא מגיע לו. אז מה עושה קדוש ברוך הוא? אז הוא אומר נכון, אז צריכים להעמיד לו מניעות. רק מה קדוש ברוך הוא? הוא אומר, הוא מסתיר את עצמו, בסדר, תביאו מניעות, והוא מסתיר את עצמו בתוך המניעה. מה יוצא פה? המניעה, מה היא צריכה לעשות? להרחיק את האדם, נכון? לעצור אותו, לך. קדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתוך המניעות, זאת אומרת, הוא עצמו מופיע עם המניעה. אז מה יוצא פה? הרי כל המניעה היא באה למנוע אותך מלהתקרב לקדוש ברוך הוא. אז תראה מה הקדוש ברוך הוא עושה. הוא בעצמו מביא לך את המניעה, וכשהוא מביא את המניעה, אז בעצם הוא יתקרב אליך בהסתרה. אתה רצית להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז הדין אומר שנשים לו מניעות, להרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, נכון, זה תרגיל. בוא נרחיק אותו, בוא נשים לו מניעה. רק תנו לי, אני אביא את המניעה. הוא מחזיק את המסך והוא בא. אז בעצם הוא יתקרב אליך. אז האדם מרגיש שהמניעה זה מקרב אותו לקדוש ברוך הוא. הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא מאחורי זה. הוא מתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, תעזור לי להתגבר על המניעה הזאת. בתחושה לו הוא מרגיש שהמניעה הזאת, מישהו עומד מאחורי זה משהו טוב.
כמו שהוא מרגיש שמי שמרחיק אותו, מרחיק אותו בגלל שהוא יש לו בעיה שעכשיו הוא לא יכול לקבל את האור למשל, זה יזיק לו. אז מי שמרחיק אותו זה מישהו טוב.
עכשיו, בצורה הזאת,
עכשיו מה שהוא עושה,
כשהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו במניעה, אז האדם יש לו הרגשה הוא נכנע, פתאום הוא מרגיש טוב, הוא מתחיל לבכות, מתחיל להתפלל. כשבא לבן אדם מניעה של איזה כוח לא טוב, אז הוא יכול להילחם, הוא יכול לבעוט, הוא יכול להתעצבן, מה פתאום, מה אני רוצה להתקרב, אתם עושים לי ככה, יאללה, והוא בורח. אבל כשבא לו הקדוש ברוך הוא, החסד, האהבה, מאחורי המניעה, אז זה נותן לאדם תחושה אחרת, התגובות שלו הן אחרות. זה החסד שקדוש ברוך הוא עושה כדי לא לעבור על החוק שצריך להביא מניעה, אבל את המניעה הוא מסתתר מאחורי המניעה. השם יתברך מסתיר את עצמו בתוך המניעות, כלומר הוא בעצמו משתדל להיות השליח שמביא את המניעות כדי להראות את עצמו בכל פעם לאדם, כדי לקרבו אליו, כי באופן גלוי אינו יכול להתקרב לאדם הזה שנפסק עליו הדין להרחיקו. מישהו בר דעת, הוא מבין לפי גדולת השם יתברך ששום דבר לא יוכל להרחיקו מאביו, וכל זה רק סיפורים, מניעות ולא מניעות, אין דבר כזה. מה זאת אומרת, זה אבא שלי וזה הבית שלי, אז בסדר, אז הילד הוא ילד שעשה כל מיני דברים לא טובים, אז האבא התעצבן, סילק אותו, אבל אין מצב כזה סילק אותי, זה הבית שלי ואתה אבא שלי ופה אמא שלי, אני אין מה זה. טוב, אז אני אכנס ככה, אתם תכעסו עליי קצת, עשו לי פרצופים, אבל זה הבית שלי, ואני בא לפה, ואני אוכל פה, וגם אני ישן פה. ככה אדם צריך להרגיש את היחסים שלו בקדוש ברוך הוא. אז אין מצב כזה שסילקו אותי, ועכשיו אני זר. אין מציאות כזאת. אז זה מה שאומר, מישהו בר דעת, הוא מבין לפי גדולת השם יתברך. גדולת השם יתברך, הכוונה, שהוא לא קטנוני. הוא חסד אין סוף, אפילו שאתה מה שאתה. גדולה זה נקרא מידת החסד, נקראת גדולה. גדולת השם יתברך זה חסד אין סוף. אף על פי שאתה ככה וככה וככה, יש לו רחמנות. זה רחמים אין סופיים, הקדוש ברוך הוא. מה שהרחמים שיש פה בשוט, זה ניצוץ מהרחמים האלוקיים. אז תראה, יש פה רחמים, יש פה חסד בעולם. זה רק ניצוץ, אז תאר לך מה זה אצלו. אז מי שברדעת ומבין מה זה השם, מה זה החסד שלו, שום דבר לא יוכל להרחיקו מאביו. שום דבר, שום דבר שהוא עשה הכי גרוע שבעולם, לא ירחיק אותו, כי ההרחקה היא נובעת מהאדם עצמו שמרחיק את עצמו. בגלל הדמיונות שלו. הוא עובר לו בראש, מה, עשיתי ככה וככה, ככה, בטח הוא לא אוהב אותי. עשיתי ככה וככה, אם אני אלך, הוא יסלק אותי. עשיתי ככה, הוא בעצמו עושה, בונה את הסיפור. אבל לא מצד הקדוש ברוך הוא, מצד הקדוש ברוך הוא כל הזמן חסד ומחכה לך. האדם מסתיר את עצמו הקדוש ברוך הוא, הוא מרחיק את עצמו מהקדוש ברוך הוא, וזה נקרא, כאילו במושגים שלנו אומרים, קדוש ברוך הוא מרחיק אותו. אז מישהו בר דעת ומבין את זה, שום דבר לא יוכל להרחיקו מאביו, אפילו אם עשה מה שעשה, עדיין הוא נקרא בן להשם יתברך שהוא אהבו עד אינסוף. לכן הוא מבין שהמניעה היא רק כלפי חוץ, כדי לשמור כביכול על החוק שהוא קבע, הקדוש ברוך הוא. אז הוא חייב להביא מניעה, ויודע שאביו נמצא מאחורי כל העניין, והוא עוקף את המניעות ומתקרב בחזרה לאביו. מי שאינו בר דעת ואינו מבין שכל הממשלה והמלוכה היא ביד השם יתברך, כאשר בעל המניעה מסוימת הוא בורח ולא מתאמץ לשבר את המניעה. זה שאמרנו, ועמוד העם מרחוק, ומשה שהוא בר דעת ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. כוונה לא להתרחק מהקדוש ברוך הוא, להיות תמיד בלי כל הדמיונות. כל הדמיונות זה בא מהיצר רע, והכל סיפורים של הבל וריק של היצר רע. אתה מחובר לקדוש ברוך הוא כל הזמן.